טוב, בוקר טוב.
בוקר טוב.
האמת שעושים את זה תמיד בסוף, שאומרים תודה ומודים, ותודה שבאת, ותודה. ואני למדתי, אני היום 34, אבל אני דווקא השנה למדתי שאתה אומר תודה דווקא על הדברים הקטנים, באותו הזמן. אז יפה. אני קודם כל אומר לך שאני מעריך את הרגע הזה, תודה שאת פה.
איזה כיף.
תודה שהקדש לנו את הזמן. תודה שבאת. מזל כהן. בואי תספרי לנו טיפה על עצמך למי שפחות מכיר.
אוקיי. בת 33, אימא לשתי קטנטנים, מתוקים ברמות. גרושה, כבר 8 חודשים. יש לי חברה בעם של תוספי תזונה, פרייבט לבל. אני עוזרת לאנשים לשנות אורח חיים, המון סרטונים, קהילה מאוד גדולה, פודקאסט, ספר, עשייה מאוד מאוד מבורכת. זה בגדול.
זה בגדול. אוקיי, טוב, אני גם עוקב אחריך לא מעט זמן. מתרשם. אוהבת מה שאת עושה. והזמנתי אותך, הזמנו אותך, אני ודריה, לכאן, כי את בעיניי מביאה משהו שהוא מאוד מאוד שונה בכל עולם הגירושין.
כן.
בכל הגישה של אנשים לגירושין.
נכון.
זאת אומרת שאני פוגש, אנחנו פוגשים הרבה אנשים שמגיעים אלינו למשרד, והם עוברים את התהליך הזה של הגירושין, וזה תהליך כל כך שואב, כל כך אמוציונלי, ששואב מהם כל כך הרבה אנרגיה, ואנחנו מאמינים במשרד, תמיד שואלים אותנו, מה מייחד אתכם? ואנחנו מאוד מאמינים במשרד שלנו, שאת העניין המשפטי אנחנו נעשה, ונעשה מעולה. אבל אנחנו לא מדברים רק על כתובה, ועל גט, ועל מזונות, כי זה לא מה שיביא לך או לך בסופו של התהליך, את השלווה ואת הנחת האמיתיים. ולכן אנחנו שמים דגש מאוד מאוד גדול גם על הפן המנטלי.
מדהים.
ואני עוקב אחרייך, ואני ראיתי סרטונים שלך מהממים, שבהם אין, קודם כל אין פילטרים, שזה מה שיפה.
נכון.
הכל באמת אותנטי, הכל באמת קורה.
נכון.
ואני רואה אותך אישה צעירה, מצליחנית, בעלת עסקים, עם שני ילדים קטנים, שמביאה פרספקטיבה אחרת לחלוטין לאיך עוברים את הגירושין.
נכון, נכון.
אז אני רוצה שתשתפי.
כן. אני דווקא בחוויה. רוצה להתחיל מלפני הגירושים, כי אני שהתחתנתי בחיים לא דמיינתי שאני אתגרש. זה לא היה בלופ שלי, אני פייטרית כזו מטבעי, נלחמים עד הסוף, עושים מה שצריך. זה באמת ברמה שלא חשבתי שזה יכול לקרות לי. לא היה לי, אתה יודע, יש זוגות שיודעים, הם מדברים על זה, זה נמצא באוויר, הם פותחים תיק, סוגרים תיק, זאת אומרת, יש המון תקדימים, אצלי לא היה תקדים. זה קרה בהחלטה של רגע שהבנתי שאני צריכה לקום וללכת, ולמה אני מספרת את זה? כי באמת זה קרה מנוהר, זאת אומרת, לבוא ולהתמודד עם זה מנוהר, פתאום שזה מגיע, זה מאוד מאוד מפחיד, מאוד מאוד מלחיץ, אני לא באמת הייתי, נקרא לזה, מוכנה לזה ברמת ההכלה של הדבר הזה, בכלל להבין מה זה אומר להתגרש, מה עם הילדים, איך אני גידלתי את הילדים שלי לבד עד אותו רגע, איך הוא יסתדר, מה הוא יעשה איתם, איך זה לחיות לבד, אני גם דתייה, יש כאילו כל כך הרבה אתגרים בדבר הזה, אבל היה לי משהו אחד שהוא מאוד מאוד ברור, מההתחלה, זאת אומרת, אמרתי לעצמי, לא משנה מה, אני לא אתגרש במלחמה. כאילו ידעתי את זה, ידעתי את זה בצורה כל כך, נקרא לזה, משמעותית, שאמרתי, אני לא אהיה צודקת, אני אהיה חכמה, אני אשמור על הנפש שלי, בטח על הנפש של הילדים שלי, אני לא רוצה שהילדים שלי ייפגעו מכל הסיפור הזה, וזה מה שהנחה אותי. עכשיו, אני חושבת שהרבה פעמים אנשים יוצאים לתהליכים, לא משנה איזה תהליך, בסדר, גירושים בסוף זה משבר מתוך סל משברים שאדם עובר בחייו, ואין להם מטרה מוגדרת, זאת אומרת, הם בכלל לא מבינים לאן הם נכנסים, ואז הם נכנסים למלחמה, שבסוף בדיעבד הם אמרו, וואי, מה עשיתי? למה נלחמתי? על מה נלחמתי? לצאת צודק, לקחת יותר כסף, מה יש בזה? זאת אומרת, המחיר בסוף, כשאתה לא מגדיר מטרה ברורה של התהליך הזה שאתה רוצה לעבור, המחיר יכול להיות מאוד 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 כבד, כאילו מדובר פה בנפשות של בני אדם, הנפש שלי, הנפש של הילדים שלי, וגם הנפש של הגרוש שלי. אני רוצה שהגרוש שלי יהיה הכי חזק, הכי עוצמתי, אני רוצה שהוא יהיה בשיא שלו, אני רוצה שהוא יהיה אבא מדהים. וכן, אחרי שהתגרשנו, גיליתי אבא מדהים, באמת, כאילו זה עשה טוב לילדים.
ביחסים אז, טובים.
אנחנו, מה זה יחסים טובים? תראה, אני ויתרתי המון כדי להתגרש. מתוך מקום של בחירה, בסדר, בחירה, מתוך מקום של עוצמה, אני לא מרגישה קורבן או אחת שלא נלחמה על מה שמגיע לה, כי אני חושבת שמה שלי מגיע, שוב, זה עניין של ערכים. לי הכי חשוב זה להיות בריאה בנפשי. באמת, כאילו אמיתי, לא שווה לי שום כסף שבעולם, אם אני מאבדת את הבריאות הנפשית שלי, ואם אני גם נמצאת בתדר של מלחמה. זאת אומרת, אנרגטית, אני בן אדם מאוד מאמין, אני מאמינה שמה שצריך להיות יהיה שלי, ולא בדרך של מלחמה. אני לא אשיג דברים בדרך של מלחמה. אז כן, אנחנו ביחסים סבבה, ברוך השם, משתדלים, כן? זה לא, כאילו לא, אני לא רוצה לייצר פה תמונה ורודה מדי. זה לא ורוד, בסדר? זה לא ורוד. יש המון כעס, יש המון חילוקי דעות, אבל כאילו, מול הילדים, אני משתדלת לייצר את המציאות הכי ורודה שיש. לא כי החיים ורודים, כי באמת חשוב לי לשמור על הנפש שלהם, וחשוב לי להראות להם התנהלות שהיא חכמה ולא צודקת. זאת אומרת, אני מתנהלת בחוכמה, ואת זה אני יודעת. וכשאני הולכת לשם בלילה, אני אומרת, טוב לי עם עצמי. נכון, הפסדתי המון דברים, שילמתי מחירים, אבל אני רגועה. כאילו, אני הולכת עם האמת שלי, שהיא אמת מאוד מאוד חכמה. בעיניי זה גדולה, כי הרבה פעמים אתה בוחר במשהו, ואתה חושב שאתה הולך להרוויח המון, ואתה לא שם לב מה בצד השני אתה משלם. איזה מחיר נמצא שם. ובסוף שווה לעשות את ה... אתה לשים על המאזניים, מה יותר כבד, מה שווה יותר. באיזשהו מקום, הגירושים לי, אני כאילו אמרתי לעצמי שאני הולכת לצמוח מזה. זאת אומרת, אחרי שהבנתי שאני לא רוצה להתגרש במלחמה, וככה היה, כאילו באמת, אני חושבת שעברנו גירושים מדהימים, באמת, כאילו ביחס, שוב, אני שומעת סיפורי גירושים
קשים.
זוועתי, כן, קשים מאוד. מאוד מאוד מאוד, ואני מבינה שעשיתי טוב. זה כל כך כיף, כי הוא קבל את החיזוק הזה שעשית טוב. אבל מהרגע שהתגרשתי, אמרתי לעצמי, מזל, את הולכת לעוף על החיים שלך. כאילו אם לפני זה עפת על החיים שלך, אז עכשיו זה צריך להיות עוד יותר, כאילו את לא תתני לעצמך ליפול, אין מצב. עכשיו יש רגעים קשים, ויש רגעים של כאב, ויש רגעים של בדידות, ויש רגעים של תחושת כישלון, ויש רגעים שהילדה שלי אומרת לי, למה יש לנו שתי בתים, כאילו יש את השיחות האלה, לא יעזור. אבל זה רגעים, ואני לא משתדלת, כאילו אחד הדברים שמאוד מאוד עוזרים לי, לא ליפול, זה להבין שהחיים זה לא רק happy-happy, ולא רק ורוד כל היום, ויש רגעים כואבים, וזה בסדר. זה בסדר שכואב לי, בסדר לפקוט, זה בסדר שאני מרגישה לפעמים בדידות, אולי לפעמים גם אני מתגעגעת לדברים מסוימים, זה בסדר, אני לא כאילו עוצרת את עצמי. אתה מבין? אני נותנת לעצמי את האופציה להיות כואבת, לבכות, להרגיש לא טוב, ובד, אני קמה, אני ממשיכה. זאת אומרת, אני יודעת להחזיק את שתי האנרגיות האלה ביחד, שלה לדחוף, להיות פייטרית, וגם להכיל את הכאב. ואני מדהים, באמת מאמינה לפני, שהכל זה בחירה.
לפני כמה ימים, ראיתי סרטון שלך שמאוד התחברתי אליו.
על מה?
דיברת על כאב.
נכון.
אנשים מפחדים לחוות כאב.
נכון.
אומר לך גם על עצמי. משברים שעברתי בחיים, אני זוכר את עצמי במשברים הכי גדולים שהיו לי, אני לא רוצה להרגיש כאב, אז מה אני עושה? אז אני בורח לסיגריה, ואני בורח לאלכוהול, ואני יוצא כי צריך לצאת כדי לשכוח את מה שעובר עליך, ואתה לא באמת חי את הכאב. עכשיו, בשנה האחרונה אמרתי לעצמי, בשביל מה אתה צריך את כל הדברים האלה? שנת הערה אני קורא לזה, 34, 33 עד 34, ממש שנת הערה בחיים שלי. אמרתי לעצמי, בוא תנסה להוריד פה את הסיגריה, להוריד שם את האלכוהול, להתאמן קצת יותר, כי לא כדי ליצור איזה גוף חלומות, כי זה עושה לך טוב לנפש.
נכון.
ואז התחלתי להרגיש כאב, התחלתי לחוש כאב. כשכאב לי, כאב לי. נתתי לעצמי להתפרק. מדהים. נתתי לעצמי להרגיש. ואני יכול להגיד לך, שזה הדבר הכי מדהים שעשיתי בחיים. זה גרם לי להתחבר לנפש שלי פנימה.
מדהים.
עכשיו, למה אני אומר לך את זה? כי אני, כשאנשים באים אלינו למשרד, הם כל כך מפחדים להרגיש כאב, רץ להם בראש, רגע, אני אתחיל תהליך, אבל אין לי כסף. אני אתחיל תהליך, אבל אני אשאר לבד, כשהם לא מבינים שהם כבר לבד, נכון. במערכת היחסים שלהם.
נכון.
אני לא רוצה לפגוע בילדים שלי, אבל הילדים שלכם רואים בבית כל היום ויכוחים וריבים, ואבא ואמא שלא מסתדרים.
נכון.
והם פוחדים מהכאב, והפחד הזה מהכאב גורם להם לעתים, או לוותר על ההליך ולהגיד, אני נשאר באזור הנוחות שלי, אני רוצה להישאר שם, לא רוצה לצאת. אני אסבול, כי המחיר שאני משלם כרגע, יהיה עדיף על המחיר, והם אפילו יודעים את המחיר,
נכון.
שאני הולך לשלם כשאני אהיה לבד.
נכון.
והתחברתי כל כך לסרטון שלך, כי ראיתי אותה, היה שם גם דמעות.
נכון.
ופתאום לראות, את יודעת, אותך שאת משתפת, אנחנו לא משתפים ברשתות החברתיות, אני תמיד אומר, זה רוב האנשים משתפים הצלחות.
נכון.
אתה לא רואה את הכאב, אתה לא רואה את המשבר. ופתאום לראות אותך שאת בוכה ומשתפת, זה היה כל כך עוצמתי לראות את זה. וזה גם היה קשור, ראיתי סרטונים שאת עושה את זה לגבי הגירושין.
כן.
וזה היה מדהים לראות את זה. כי את יודעת, לאנשים תמיד יש מה להגיד.
ברור.
ואת עוד באה מרקע של, של עולם דתי.
נכון.
והיום כולם עם יד, אצבע קלה למקלדת, אני קורא לזה, וישר רצים לשפוט.
נכון.
אני רוצה שבאמת לשאול אותך על התהליך הכל כך עמוק שעברת בתור אישה שבאה ממגזר דתי, שיש מסביבה אנשים שהם מאמינים במשהו מסוים, ורואים גירושין בתור טאבו.
נכון.
איך מתמודדים עם זה?
וואו, זה קשוח. האמת שאני חושבת שפעם ראשונה הרגשתי שאני לא יכולה לתקשר את זה החוצה, להגיד שהתגרשתי. היה לי מאוד מאוד קשה להוציא סרטון ולהגיד, תקשיבו חברות, התגרשתי. כי לא שיתפתי שאני בתהליכי גירושים, הכל היה מתחת לרדאר, אף אחד לא ידע, באמת, כאילו אני יכולה לספור על יד אחת שלי, כמה אנשים ידעו על הגירושים האלה. הכל היה מאוד 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 פרטי, מאוד מאוד סודי. אני חושבת שהפחד הכי גדול שלי, שזה גם, זה לא רק פחד, זה כאילו זכות שהיא חובה, בגלל שאני משפיעה על כל כך הרבה אנשים, ואני מאוד מאמינה בלעשות מה שאפשר, כדי כן להציל את הבית ואת הזוגיות, אז פחדתי שהתפרש להתגרש שזה, עושים את זה בקלות, ולא טוב לחקומי, זאת אומרת, כאילו מה אני בעצם משדרת לקהל, בתור מישהי מאוד מצליחה, שהתגרשה בסופו של דבר. כאילו איך יכול להיות גם שהצלחת כל כך בחיים שלך, ובמערכת יחסים כאילו הכי חשובה של החיים, את לא מצליחה? זה משהו שמאוד מאוד פחדתי ממנו. עכשיו, מה שמדהים, זה שעם כל הפחד, אמרתי, טוב, אנשים צריכים לדעת שהתגרשתי, אני לא יכולה עכשיו, כאילו, מה, אני אחיה, כאילו אני בזוגיות ואני לא. ואז באמת עשיתי סרטון, סרטון רשמי כזה, ואמרתי, כמו שאני משתפת אתכם בדברים הטובים, אז אני גם בוחרת לשתף בדברים הפחות טובים, והתגרשתי וכולי. והתגובות שקיבלתי היו כאלה מדהימות. באמת, אני הייתי, כאילו, בהלם מהמראה היפה שקיבלתי, ואז אני חושבת שהבנתי שנכון, לא דיברתי על הזוגיות שלי אף פעם, לא דיברתי על זה שאני שוקלת להתגרש, או שאני בתהליכי גירושים, אבל הקהל מספיק סומך עליי ומאמין בי, שאם קיבלתי את ההחלטה הזו, כנראה זה לא סתם. זה ממש היה כאילו מראה יפה כל כך. אז הפחד שלי היה הרבה יותר גדול ממה שבאמת כאילו קרה בפועל, במציאות החיים. באופן כללי, אני חושבת שאנחנו יותר מדי מגדילים את הפחד.
מספרים סיפור לעצמנו.
פחד זה כמו כאב, גם בפחד צריך להסתכל לו בעיניים, ובסדר, הוא קיים, אנחנו אנושיים. מותרנו לפחד, מותרנו לחוב, מותרנו להיות עצובים. העניין הוא זה שצריך לשים לב שזה לא מנהל אותנו, לא מנהל את הבחירות שלנו. אם אני יודעת לכאוב ועדיין להמשיך קדימה, זה מהמם. אבל אם אני כואבת ואני כל היום במיטה מהבוקר עד הערב ולא עושה כלום עם עצמי, אז זה כבר לא כאב, זה כבר קורבנות. זה כבר אני מספרת לעצמי איזשהו סיפור, כדי שיהיה לי סבבה להיות במיטה כל היום ולא לעשות כלום עם עצמי. צריך כאילו לשים לב מאיזה מקום אני בוחרת לכאוב.
אם את יכולה לתת טיפ לנשים וגברים,
כן.
ששומעים אותנו כרגע, והם מפחדים לעשות הצעד כי עובר להם בראש, מה הסביבה שלי תגיד? הם מפחדים לאכזב את הסביבה שלהם.
כן. תראה, אני אומרת שבסוף הסביבה שלנו היא רק הסביבה שלנו. אנחנו לא באמת מעניינים, סורי, כמעט אף אחד. אמיתי. כל בן אדם שהולך לישון, הוא חושב על עצמו, על הבעיות שלו. אני בטוחה שאף אחד לא מתעסק בבעיות שלי וחושב עליי וזה מפריע לו שהתגרשתי. יכולים להגיב, יכולים להגיד שתי דקות של, אתה יודע, של תשומת לב כלפיי, ואז כאילו אנשים חוזרים לבעיות שלהם. אז לשים את הסביבה בצד, הסביבה לא באמת מעניינת. ודבר הכי חשוב, בסוף אתה חי את החיים שלך. אתה הולך לישון בלילה עם עצמך. אם לך לא טוב, מה זה משנה של הסביבה שלך טוב? אז אתה מתחזק זוגיות בשביל הסביבה שלך, אבל לך ממש ממש לא טוב. אז אתה מפספס את עצמך. זה בעצם לא לחיות, זה לחיות חיים שהם לא שלך. אין מה לפחד מהסביבה, זה סתם, זה דמיונות.
מדהים, מדהים. כי זה באמת, זו באמת אחת הדילמות הגדולות של אנשים שחושבים להתגרש, שזה תמיד מחזיר אותם אחורה. זאת אומרת, אני רוצה, אני לא מאושר, אני יודע שאני לא מאושר, אני יודע שהילדים שלי סובלים, אני יודע שלא טוב לי. אבל עובר לי בראש של עכשיו להיות לבד, ומה הסביבה שלי תגיד, ואיך הוא, ומה היא תגיד, ואיך ההורים שלי יגיבו, כן. ואיך החברים שלי יגיבו, כן. ואז הרבה פעמים לוקח להם הרבה הרבה זמן עד שהם עושים את הצעד.
נכון.
הם אומרים לעצמם, כשיהיה לי כסף, אני אסחור עורך דין, ואני אנסה לסיים את זה טוב. כשהילדים שלי, הוא יעבור את גילי של הבר מצווה, וכבר, אני כבר אוכל להתגרש.
תראה, אני לא מעודדת גירושים, אמיתי, אבל אני אומרת, איזה כיף לי שהתגרשתי בגיל 33, שאני נראה טוב, שאני בריאה בנפשי, שאני יכולה להקים פרק בית הכי מהמם, הכי טוב שיש, יש לי שכל גם, זאת אומרת, אני לא אותה ילדה בת 24 שהתחתנה, עם כל הכבוד, עם ערך עצמי נמוך, בלי הרבה שכל, בלי להבין מה באמת נכון לי, ועכשיו אני יכולה לבחור מתוך מקום הרבה יותר אמיתי, הרבה יותר נכון, איזה כיף לי. אם הייתי עושה את זה, כשילדים שלי יגדלו, שסיה שלי, שהיום עם בת 5, תהיה בת 20 ותתחתן, הייתי עושה את זה בגיל 50, אין מה לעשות, זה לא אותה נקודת פתיחה, זה איזה כיף, כאילו אני אומרת, הזמן עובר, הזמן, אי אפשר להחזיר את הזמן אחורה, זה לא משהו שאפשר לקנות בכסף זמן, אז אם כבר הבנת שזה לא בשבילך, שום דבר לא ישתנה, לא יעזור, אז לפספס את ההזדמנות הזו, לחוות אהבה אמיתית, לחוות פרק ב' בריא יותר, חזק יותר, בעיניי, פספוס של החיים, באמת, עם כל המחירים וכל הזה, מה זה המחירים שאני משלמת היום, לעומת להיות בזוגיות טובה, להיות בזוגיות מאושרת, דרך אגב, אני עדיין לא שם, אבל אני יודעת שאני אהיה שם, וזה מחזיק אותי, אני באמת, אתה יודע, אנשים כל הזמן מחזיקים פחדים, מה יהיה? בואו נחזיק קצת דברים טובים, מה יכול להיות יותר טוב, נשאל שאלות מקדמות, איזה עתיד מדהים יכול להיות לי עם אישה שאני אוהבת, עם גבר שאני אוהבת, באמת אבל לא כי אני חייבת, כי אנחנו בוחרים בזה כל יום, כי בן אדם שהתגרש פעם ראשונה, הוא כבר לא מפחד מכלום. נכון. הוא יודע, גם עכשיו אני אתחתן עם מישהו ולא יהיה לי טוב, אני אקום ואלך. אני אקום ואלך. והוא יודע נכון. את זה שאני מסוגלת, אז הוא ישמור יותר על הזוגיות. יש משהו בזוגיות ראשונה, שאתה חושב שזה לכל החיים, ואז אתה מתחיל לאבד את זה, ואתה לא מתאמץ, ואתה מזלזל בזוגיות הזו, ואתה לוקח כמובן מאליו. זה נדיר שזה יקרה בפרק ב'. זה כבר משהו אחר, אתה בלבל אחר.
את יודעת שגם, ענקית. את יודעת שגם אנשים, אני שמתי לב לזה שאנשים תמיד מגיעים לפרק של הגירושין, וזו הנקודה שממנה, זאת נקודת הסיום וההתחלה של משהו חדש. אבל אני שם לב שאנשים הרבה פעמים נכנסים בכלל למערכת יחסים, לא מאמינים הנכונים.
נכון.
לא עם הבן אדם שמתאים להם, לא עם הבן אדם שהם באמת רוצים לחיות איתו. זאת אומרת שההתפשרות מתחילה הרבה הרבה עד שאנחנו מגיעים לגט.
נכון.
התפשרות במרכאות.
נכון.
אתה מתחבר, כי אני לא רוצה להישאר לבד. נכון. אותם דברים שאתה אומר לעצמך אחר כך בגירושין, אני לא רוצה להישאר לבד, אני צריך ילדים, כי החברה שלנו, את יודעת, מנסה לשים אותנו במסגרת, ילדים, עבודה, בית, תואר, וכן הלאה. ואז אני רואה אנשים שבאים, ואנשים שהתחתנו בגיל 22, הם כבר לא עובדתית האנשים שהם בני 32. עכשיו זה בסדר גמור, אם אתה יכול לתקן את זה, תתקן את זה. אם אתה יכול לעבוד על הזוגיות, תעבוד על הזוגיות. אני אספר לך עלינו, יש לנו תוכנית מדהימה שאני כל כך גאה בה, שלי ושל דריה, שנקראת הצ'אנס האחרון.
וואו.
שאנחנו אומרים תמיד, עורכי דין לדיני משפחה, הם רוצים שיתגרשו. זה לא, אני לא יודע מה עורכי דין אחרים עושים, אני יודע מה אנחנו עושים. ולנו אכפת מהאנשים שאנחנו מלווים אותם. ויש ללקוחות שלנו אפשרות לבוא, לפני שהם בכלל מתחילים את הליך הגירושין, לפני שהם מדברים על הסכם, לבוא, לעשות תוכנית שהיא גישורית, וגם אני מאוד מאמין בעולם הקואוצ'ינג.
מדהים.
ואנחנו מנסים לתת לזוג כלים, כדי שהם יוכלו להישאר ביחד. לעתים אנחנו מצליחים, לעתים יש דברים שלא תלויים בנו, אבל הניסיון הזה, אנחנו מנסים אותו. אז אנחנו נותנים את הניסיון הזה לבן אדם, כי אמרת פה משהו שאני מתחבר אליו, אנחנו לא מעודדים גירושין.
נכון, אנחנו לא.
זה לא עידוד גירושין.
ממש
אנחנו לא. מעודדים כל אחד לעשות ולחיות איך שטוב לו, כמובן, בהתאם לדינמיקה שבה הוא נמצא, אנחנו לא לבד בעולם, לא לדרוך על אף אחד, להתנהג אחד לשני בצורה מכבדת ומכובדת, גם אם אתם לא רוצים להישאר ביחד, אבל בהחלט לחיות את החיים בשביל עצמכם, כי אנחנו חיים פעם אחת.
נכון, נכון.
רציתי לשאול אותך משהו ממש 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 שיושב לי בראש.
אוקיי.
דיברת פה על פרק ב'.
נכון.
אחד הדברים שאני תמיד שומע, וזה איזושהי אמרה שהיא רצה, כבר שנים.
וואו.
תקשיבו, מה יש לכם להתגרש? מה יש לחפש בחוץ? וואו. עכשיו... זו אמרה שהיא כל כך מקוממת, אני אסביר לך למה. לא טוב לי במערכת היחסים שאני נמצא בה עכשיו. מה אכפת לי מה יש בחוץ? ויש בזה גם משהו מתנשא.
נכון.
כשאתה אומר, אין מה לחפש בחוץ, אתה כאילו אומר, אני עברתי את כל האנשים בעולם, והבנתי שאין מה לחפש בחוץ. אני מוכן לקבל שזוגיות פרק ב' אולי יכולה להיות מורכבת, היא יכולה להיות, שהיא לקחת יותר זמן, שצריך להכין את הילדים, שצריך לראות איך עושים את זה בצורה טובה. אבל להגיד, אני לא מתגרש כי אין מה לחפש בחוץ, זה המשפט הכי מקומם שאני יכול
לחשוב עליו. אני חושבת שכשאומרים מה יש להתגרש, אין מה לחפש בחוץ, זה הדבר הכי מטורף שיש, בעצם מרימים לנו הגרושים להנחתה, שנבין, שלא עכשיו כל אחד שמתחיל איתי, אני הולכת איתו ופנן, לא, אני קודם כל בודקת האם הוא ראוי לי, לפני שאני נותנת את הלב, לפני שאני משווקת את עצמי אליו, שהוא יבין אם אני מתאימה לו, אני רוצה לראות שהוא עומד בקריטריונים שלי, עוד לפני שאני מכניסה אותו לחיים שלי, וזה משהו שהוא מאוד מאוד קריטי, כי הרבה פעמים, במיוחד אצל נשים, הן כאילו מתאהבות כזה בשנייה, מישהו התחיל איתן, ואז הן מתחילות לשווק את עצמן לגבר הזה, והן רגע לא בדקו, רגע שנייה הוא מתאים לך, לפני שאת מסתערת, חכי שנייה, תראי אם הוא באמת עונה לך על הדרישות שאת מחפשת, על הדברים שאת רוצה, לפני שאת נותנת את הלב, ואז מהמקום הזה, באמת שכנראה אין הרבה בחוץ, אבל כמו שאמרת, גם מה שהיה בבית לא היה כזה טוב. אז השאלה היא מה עדיף, להיות עם מישהו שלא טוב, להיות לבד, או באמת להאמין שוואלה, אני עוזבת את המקום הלא טוב הזה, ואם אני אהיה מספיק מחוברת לעצמי, שפתנית, בררנית, אני גם אמצאת האחד, כאילו, כי זה להגיד לא, 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 למי שלא רלוונטי, וזה חוק המספרים, בסוף יגיע האחד הרלוונטי. ויש הרבה טוב בחוץ, זה משפט שהוא מאוד פוגני, להגיד מה יש בחוץ. כאילו, אנחנו חלק, כל העולם הזה הוא חיצוני, זאת אומרת, לא יודעת, אני לא מתחברת למשפט הזה.
אמת, זה גם דרך שאתה צריך לעבור, כשאתה מתגרש, אתה עובר גם, אני אומר, אתה מתגרש מעצמך.
נכון.
אתה מתגרש מהרגלים שהיו לך,
נכון.
מפחדים שהיו לך, אתה מתחיל לחיות את החיים בצורה אחרת,
משפט
שונה.
משפט מהמם, אהבתי, ממש אהבתי להתגרש מעצמך, זה יפה מאוד.
כן, ואז אני חושב שלפני שאתה רץ לפרק ב' תהיה, בעזרת השם, ביתו, בזמנו, תכף כן. מדבר על אלוהים, כי אני גם מאמין גדול
מאמין,
באלוהים.
מדהים.
אבל תכיר את עצמך, תבחן איפה אתה היית יכול להיות קצת יותר טוב, מה היית רוצה ליצור יותר טוב בזוגיות הבאה, איך מדהים. אתה יכול להתנהל, עכשיו קרה, התגרשת, איך אני מתנהל מפה בלי התקרבנות ובלי תינה, כי זה לא יקדם לשום דבר.
נכון.
אז בוא תראה איך אתה יכול עכשיו לקדם את עצמך, למקומות אחרים, לגבעים אחרים. בגלל זה התחברתי למה שאמרת. אני אמרתי אחרי הגירושין, אם עד עכשיו עפתי על עצמי, מעכשיו אני עוד יותר אהוב על עצמי. וזה היה משפט יפה.
נכון, נכון, אין פריבילגיה לוותר לעצמנו.
כי זה הדבר שבאמת, את יודעת, להכיר את עצמך אחרי שאתה עובר דבר כזה, גורם לך להשתנות גם בתור בן אדם.
נכון.
למקד את עצמך, לדייק את עצמך, ואתה יכול ליהנות, בוא נגיד את זה, אפשר גם ליהנות בחיים האלה, לא חייב לרוץ, אין מה לחפש בחוץ. אתה עם עצמך, הרבה יותר טוב לך לפעמים.
נכון.
עד שתגיע למצב שאתה רוצה להיכנס לזוגיות.
אני מסכימה. ככל שלבני אדם יהיה יותר טוב עם עצמם, ככה הם יעשו גם בחירות יותר טובות בבני זוג. כי אם לי טוב, אז הזוגיות שלי זה level up. זה רק כדי לשדרג לי את החיים. זה לא בא למלות לי שום חיסרון. ואז אני אבחר את הבן זוג שלי מתוך מקום בריא, ולא מתוך מקום של קורבן, של חסר לי, של אני בודדה. זה לא שם. אז ככל שאתה תהיה לך טוב עם עצמך ותהיה חזק, אין ספק שאתה גם תמשוך לחיים שלך בן זוג כזה. וזה, בעיניי זה לחיות בזוגיות עצמתית מאוד.
מסכים. אמרתי שנדבר על אלוהים.
יאללה, אלוהים. כבר
תראי, אני מאמין גדול באלוהים. עזבי את העניין של שמירת שבת והנחת כן. תפילין וכל הדברים שאני עושה, אבל אני מאמין גדול באלוהים, ואני רוצה להגיד לך משהו. אני הכרתי את אלוהים טוב יותר ברגעי משבר. כשהכל היה בסדר, תמיד הודיתי, ואני תמיד מודה, וזה תמיד תפילה בבוקר, וזה תמיד תהילים, ושמירת שבת, וכל הדברים, וקריאת תורה, וכל הדברים. וכל הדברים שזה נלווה. אבל, כשאני עברתי את המשבר שלי, האישי, ישבתי עם עצמי, וזו הייתה תקופה שהתחלתי אז לעשות התבודדויות. ממש לשבת, והייתי מתבודד, והייתי מדבר עם אלוהים, כי כל פעם הייתי לפעמים רץ לחברים, או רץ לאיזה מישהי שישמע אותי, ואמרתי לבורא עולם, עכשיו זה רק אני ואתה, אני רוצה שאתה תשמע אותי. וואו. כי אני יודע שממך זה יבוא. אני אמרתי לו, פעם ראשונה, שהרגשתי חלש, אמרתי לו, אני צריך אותך כדי לעבור את הדבר הזה, אני לא יכול כבר לבד. אני זוכר לעצמי שבכיתי גם, בכיתי, הייתי מול הים ובכיתי, אמרתי לו, אפילו עכשיו זה מרגש אותי. אמרתי לו, אני לא יכול כבר לבד. אני רוצה שתעזור לי, תושיע אותי, תעזור לי. ושם התחלתי להכיר אותו יותר. ושם אמרתי לו, אני לא עוזב אותך כשקשה לי, כי אני יודע שזה שיעור שאני צריך לעבור, וזה איזה תיקון שאני צריך לעבור, כדי להיות בן אדם טוב יותר, כדי, אני לא מאמין גם בעונשים, אני מאמין שבורא עולם שולח לנו תיקונים, שאתה צריך לתקן, וזה לא עונש. אמרתי לו, אני אוהב אותך, אני בשר ודם, ויש דברים שעשיתי טוב יותר וטוב פחות.
אגב, אני יכולה להגיד על זה משהו, שבעצם התיקונים האלה, השיעורים, הדברים הקשים, זה פשוט טוב שיורד מהשמיים, אבל זה טוב מוכפל, כי זה טוב מכוסה. זאת אומרת, בעיניים האנושיות שלנו אנחנו רואים רע, אנחנו רואים קושי, אתגר, אבל בסוף, אם אנחנו עוברים את הקושי ואת האתגר הזה, אנחנו נקבל טוב כפול, זה טוב הרבה יותר גדול, ולכן הוא גם יורד מכוסה, כי זה אור מאוד גדול, שלא תמיד אנחנו יכולים להכיל, זה כמו אנשים שזוכים בלוטו, כל העסקרים, לא יודעת איך אומרים את זה, אבל רואים את זה שהם מפסידים את הכסף תוך שניות. זאת אומרת, זה היה אור מאוד מאוד גדול, שהם לא ידעו להכיל אותו, הם לא היו מוכנים אליו, הם לא עבדו על הכסף. האם זה שפע לזכות בלוטו? לא תמיד, זה יכול לפרק משפחות.
נכון.
אז לכן, זה גם הסתכלות שהיא מאוד תורמת. כל מה שקורה לי, קורה לי לטובה. כשאני מקבל טוב אמיתי, וואו, איזה כיף. כשאני מקבל טוב בתחפושת, וואו, 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 איזה כיף, כי זה כאילו טוב כפול, וזה פשוט לחיות בתדר אחר לגמרי.
מה זה אלוהים בשבילך? מה זה אלוהים בשבילך?
הוא הכל בחיים שלי. אני לא חושבת שכאילו הייתי יכולה להיות מי שאני בלעדיו. זאת אומרת, אני נשענת עליו. אני אומרת, אוקיי, אני בת של מלך, קדוש ברוך הוא מלך העולם, הוא אחראי על כל המשאבים בעולם, הוא המלך הכי ישיר בעולם. זאת אומרת, אין יותר גבוה ממנו, ואם אני מחוברת ישירות אליו, אז לא חסר לי כלום, יש לי הכל בחיים. זו תחושה מטורפת להסתובב איתה בעולם. תחושה של כבר די, יש לי הכל, אני לא, כאילו, אין לי תחושה של חוסר. ודרך אגב, מתוך התחושה הזו, אני ממש ראיתי בחיים שלי, ככל שאני מתאמצת פחות, ויותר מחוברת לקדוש ברוך הוא, הכל גדל. דברים שאפילו לא חלמתי ולא דמיינתי ולא ביקשתי. אז במקום להתעסק ב, אתה יודע, לזמן דברים, לבקש, לוח חזון, הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו הרבה מעבר למה שאנחנו יכולים ורוצים ומדמיינים. אבל אנחנו צריכים להיות כלי. דיברנו קודם על האור, כאילו האור צריך להיכנס למשהו. אם המשהו הזה הוא לא בטוח בעצמו, הוא כל הזמן שלילי, הוא אני עסוקה בתדר של מלחמה למשל, איך זה ייכנס? זה לא יכול להיכנס. אז אנחנו צריכים להכשיר את עצמנו, שנהיה כלי לאור הזה. פחות לדאוג לגבי האור. האור קיים, הוא כל הזמן יורד. מדהים. פשוט בני אדם, הכל בורח להם, הכלי שלהם לא חזק, הכלי שבור.
מדהים. עוד דבר, עניין של, אני קורא לזה קונצנזוס. בתקופה האחרונה, התחלתי להבין שלהיות קונצנזוס זה מעייף. כי כשאתה תמיד רוצה להיות בסדר עם כולם, ולרצות את כולם, ואני חושב שבלא מעט אנשים במהלך החיים שלהם, יצא להם להיות מרצים, אם זה בזוגיות, אם זה בעבודה, אם זה עם חברים. וכשאתה מפסיק לרצות להיות טוב עם כולם ולספק את כולם, אתה פתאום מכיר את עצמך יותר טוב, אתה יודע מה נכון לך, מה לא נכון לך, אתה יודע להגיד את הדברים בצורה מכבדת ומכובדת, ואתה פתאום מרגיש שיורד ממך עול, כי אתה לא צריך פתאום להיות איזה מישהו שכולם אוהבים אותו, וכולם מתחברים אליו, ולמה אני שואל את זה? למה אני אומר לך את זה? כי אני אמרתי שאני עוקב אחרייך, ואני רואה גם לפעמים תגובות וביקורות שליליות, וזה לא מונע ממך, לא מונע ממך להמשיך, ואני חושב שזה קודם כל חוסן נפשי מטורף ועוצמה, כי את חיה מתוך עוצמה. כי לפעמים, אני אגיד לך בכנות, דברים שלפעמים אני קורא שכותבים עלייך, אני לא מצליח להבין איך בן אדם יכול לכתוב דברים כאלה. באמת, גם אם אתה לא מסכים, אל תסכים. אל תסכים איתי.
אתה מבין אבל שזה שפע מטורף, כן?
נכון, אתה לא אוהב אותי, אין בעיה. בסדר.
כי זה בתפיסת העולם שלי.
איך את מתמודדת עם זה אז?
קודם כל, לגבי הריצוי, אני חושבת שנשים זה הזן הכי מרצה שיש. אנחנו כל כך קמאות לאהבה ותשומת לב, שאנחנו נהיה מוכנות לעשות הכל בשביל לקבל קצת פירורים, ואנחנו נקריב את עצמנו, ונלד שנה אחר שנה, ונהיה גם עקרות בית, וגם מפרנסות, ונמחק את עצמנו. אבל בסוף המרצה אף פעם לא מרוצה. ואם אני אמיתית עם עצמי, ואני יודעת שלא משנה כמה אני אתן בחוץ, אם אני לא אראה את עצמי לפני כולם, אז פשוט לא יהיה לי טוב, ואיזה כיף זה שהשליטה אצלי, שאני יכולה לראות את עצמי, שאני יכולה להעניק לעצמי, ומתוך המקום הזה אני אעשה טוב לאנשים, זאת אומרת, מתוך המקום שאני מלאה, אני אעשה טוב לאנשים. עכשיו, אנשים שהיד שלהם קלה למקלדת, קודם כל, זה הם, זאת אומרת, זה החיים שלהם. זה הם, כשהם כותבים את הדברים האלה, הם קוראים את זה, אני היום כבר לא קוראת, כאילו, זה לא מעניין אותי. אז הם קוראים את זה לעצמם. אני אספר לך קטע שהייתי עם חברה, ואז התקשרו אליי, אתה מכיר שמתקשרים אליך משום מקום, רוצה לשדרג את הטלפון, רוצה לעבור לחברת תקשור, כאילו, אתה יודע, השיחות המעצבנות האלה שהן לא קשורות, ואני כאילו קבעתי לעצמי חוק, האנשים האלה שמתקשרים אליי, אני תמיד אגיד להם בצורה יפה, אני לא מעוניינת, ואני אהיה הכי נחמדה שיש. זאת אומרת, אני לא אנתק עליהם, אני לא אגיד להם, התקשרתם אליי. ואז חברה שלי, הייתה שיחה כזו, מישהו התקשר, ודיברתי בצורה נורא יפה, ובאמת, תוך 10 שניות סגרנו את השיחה, ואז היא אומרת לי, אני לא מאמינה, איזה סבלנות יש לך, איך את מדברת כל כך יפה? ואז אמרתי לה, תקשיבי, אני לא דיברתי אליו, אני דיברתי לעצמי. אז האוזניים שלי שמעו את התדר הזה, את הדיבור הזה. אז אני אדבר עליו יפה, כי אני מדברת לעצמי יפה, לא בגללו, זה הוא לא העניין, אני זה העניין. ולכן הרבה פעמים שאנשים גם מגיבים לי תגובות לא טובות, ואני נתקלת בהם, אני לא אתנגח בהם. אני בעצם מבינה שיש שם איזושהי התנגדות, שהיא לא קשורה אליי ספציפית, זה הרי אלה אצלה משהו, ואני אגיב או שאלה פתוחה, או שאני אשלח לו שפע, או שאני אגיב בציניות, זאת אומרת, אבל זה לא מתוך מקום של כעס, ומי אתה שתגיב לי? אין מה לעשות בסוף. אני שמה את הדעות שלי, ולא כולם חושבים כמוני, ואגב, אין לי בעיה עם אנשים שלא חושבים כמוני. אני חושבת שכשהשיח אבל רדוד ולא מכבד, זאת אומרת שאנחנו לא יכולים לנהל החלפת דעות בצורה יפה, שם נמצאת הבעיה, זה בעיה של תקשורת, זה לא בעיה של דעות. זה, לדעתי, זה הדבר שמפריע לי, שאנשים לא מבינים שסבבה, אל תחשוב כמוני, אבל זה לא נותן לך לגיטימציה לקלל אותי, להכפיש אותי, להמציא עליי דברים. זה קצת חבל, זה, לדעתי זה הפספוס במקום הזה.
נכון, אני מסכים לחלוטין, מסכים לחלוטין. מהקרישים למתגרשים ושורדים לספר.
וואו.
בוא נדבר קצת על כסף.
יאללה, כסף זה טוב, אני אוהבת לדבר על כסף.
כן, כסף, תראי, כסף זה לפעמים מזכיר לגירושין. חלק מהאנשים זה טאבו אצלם. אם אתה לא מרוויח מספיק, אז אתה עצלן ולא עובד קשה. אם אתה מרוויח... אז ואתה נוהג במרצדס ובא לך להיראות טוב ולקנות בגדי יוקרה, אז אתה יכול להיחשב כמתנשא. אבל כסף זה כלי שהוא חשוב בחיים.
ברור.
כלי עוצמתי,
נכון.
ככל שאתה משתמש בו, כמו כל דבר בחיים, בתבונה ובאיזון.
סכימה.
מה את חושבת על כסף?
אני חושבת שכסף זה הדבר הכי מדהים בעולם. אני מתה על כסף, אני אוהבת לעשות כסף, אני אוהבת את מה שכסף מייצר לי. אני לא חושבת שהיה לי אומץ להתגרש כל כך בקלות אם לא היה לי כסף. בואו נשים את הדברים על השולחן. ביטחון כלכלי, אני אמא לשתי קטנטנים, יש לי רמת חיים גבוהה, זאת אומרת, לא הייתי יכולה לעשות את זה אם לא היה לי את העוגן הכלכלי. רוב האנשים יש להם בעיה עם כסף, כי אני חושבת שפשוט חינכו אותנו שכסף זה דבר לא טוב, שאנשים עשירים גנבים, שכסף זה תאוות בצע, שמה זה חשוב הכסף, העיקר, או לא יודעת מה, העושר הפנימי, וכל החרטוטים האלה שהם שווים.
זה לא נוגע, זה לא סותר אחד את השני.
זה פשוט חוסר הבנה, זה גם מתחבר לאמונה. אם אנחנו בנים של מלך העולם, מה הבעיה שלו להביא לנו את כל הכסף שאנחנו רק רוצים וחולמים? זאת אומרת, כל המשפטים האלה, זה נובע מחוסר הבנה של כאילו, חיים בעולם שיש לנו בו הכל, רק בוא נבחר, בוא נכתוב. כל אחד יכול לעשות היום כסף, אין בן אדם שלא יכול לעשות כסף, תפתח את הלפטופ, תלמד איזה משהו ותעשה כסף. זה סתם קורבנות מפגרת.
בנית ב10 אצבעות את
המותג שלי.
מותג שאת היום.
נכון. אבל בניתי אותו לא כי רציתי לעשות כסף. בניתי אותו כי הבנתי שיש לי שליחות, שאני טובה בלהנהיג אנשים ולעזור לאנשים לשנות אורח חיים, ברמה המנטלית, ברמה הפיזית. הכסף זה תוצר לוואי. זאת אומרת, אני לא קמה בבוקר ואני אומרת, וואי, כמה כסף אני הולכת לעשות היום. זה לא שם. אני מתלהבת מהכסף, ומדברת על כסף מתוך מקום מאוד, נקרא לזה, בטוח, כי בסופו של דבר אני מרוויחה את הכסף שלי ביושר, אני עושה טוב בעולם. זה כסף מבחינתי מבורך כל כך, וגם... בוא נשים את הדברים מהשולחן, להיות בעל עסק במדינת ישראל, זה לא פשוט, זה המדינה שגובה הכי הרבה מיסים, זה המדינה שככל שאתה יותר מצליח, ככה אתה מרוויח פחות, אין מה לעשות, כאילו, חיים פה במדינה מטורפת, מטורללת לגמרי, אבל אני עבדתי קשה כדי לבסס את השם שלי, אני מוציאה מוצרים מדהימים, אנשים מרוצים, אני גובה על זה כסף, כי מה לעשות, ואני יפה על זה, זאת אומרת,
אבל זה בא ממקום של שליחות, אמרת.
כן.
קודם כל שליחות.
נטו שליחות.
והשליחות היא זו שבאמת הובילה.
כן. אני יודעת שכדי לבצע את השליחות שלי, אני צריכה להרוויח כסף. אני לא הייתי יכולה לפתח מוצרים אם לא הייתי עושה כסף. לא הייתי יכולה לשווק את עצמי אם לא הייתי עושה כסף. לא הייתי יכולה להיות פה היום אם לא הייתי עושה כסף. אי אפשר, כאילו כסף זה משאב מאוד משמעותי. בלי כסף, מה אנחנו שווים? מה אנחנו יכולים לעשות בחיים האלה? ושוב, חשוב שאנשים יבינו, לייצר כסף זה הדבר הכי קל בעולם. כאילו, תנו ערך, תלמדו משהו, תגדילו את הערך שאתם נותנים בעולם, ויהיה לכם כסף, יותר כסף. זה הסיפור.
יש לך אחריות מאוד גדולה, אגב, כמשפיענית.
נכון.
את מרגישה את האחריות הזאת? ביום יום יוצא לך לפעמים ככה, אפילו לפני השינה, לחשוב, הרבה אנשים רואים אותי, הרבה נשים גם, אני יודע שעוקבות אחרייך.
כן.
לוקחות ממך דוגמאות, הולכות לפי דברים שאת אומרת.
נכון.
יוצא לך לפעמים לחשוב שכוח גדול מגיע אחריות מאוד גדולה?
תקשיב, זה ברמה, הבוקר העליתי על זה סטורי, זה קטע, זה ברמה שאני לא אעלה סטורי אם לא יהיה בו ערך אמיתי. זאת אומרת, אם אני לא אבין מה הסטורי הזה עכשיו תורם לקהל בבית, אני לא אעלה. אני לא אעלה את עצמי סתם אוכלת, או למצאת באיזה משהו יוקרתי. מה זה מעניין? את מי זה מעניין? אם יש ערך, אני אעלה. זאת אומרת, אני אכתוב משהו על זה, אני יעביר מסר, אבל סתם לעלות בשביל לעלות, ממש לא. מבחינתי, כל תקשורת, כל נקרא לזה אינטראקציה שיש לי עם הקהל, היא צריכה להיות משמעותית. ממש, זה חוק אצלי.
ערכים, אני מדברת הרבה ערכים. נכון. ראיתי את הסרטון שלך.
בן אדם של ערכים, מאוד.
ראיתי את הסרטון שלך.
איזה מסר.
עם הבגד ים.
על הצניות, כן.
עם הבגד ים, זה לא בגד ים, זה שחור, ואני רואה אישה שיושבת בשמש. וזה נראה שמאוד חם.
חם רצח, מאוד קשה, קשוח מאוד.
ואת מדברת על הערך שהדבר הזה נותן לך.
נכון, נכון.
שהצניעות הזאת נותנת לך.
נכון.
זאת אומרת שזו את, זה לא איזה משחק שאת עושה.
אני מסכימה, אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו כל כך עסוקים בקטנות, של יאללה, סבבה, אז אני אהיה בגד ים חשוף, מה זה משנה, אלוהים אוהב אותי בכל מצב, זה נכון, הקדוש ברוך הוא אוהב את מי שמתלבש את הרומה, את מי שמתלבש את לא הרומה, זה לא האישו. האישו זה שאם אני הבנתי שללכת צנוע, זה עושה לי הכי טוב בעולם, אני מתחברת לזה, אני אוהבת את זה, אז אני אלחם על הערך הזה, גם כשחם לי, גם כשלא נעים לי, אותו עיקרון בתזונה, אם אני החלטתי על דרך מסוימת בתזונה, ווואלה, יש פיתויים, אני אלחם עליהם, כי זה, אני חושבת שזה מהות החיים, איזה כיף זה? להתהלך בעולם בתחושה של שליטה, שאני בוחרת את הדברים שהם בידיים שלי, זה נותן המון המון יציבות, אנשים רוצים יציבות, רוצים לדעת מה יהיה להם בעתיד, זה הדברים היחידים שאתה יכול לשלוט בהם, הבחירות שלך, הרגלים שלך, זה באמת לחיות חיים עצמתיים, זה לא הצניות דווקא, אלא זה להחליט משהו ולעמוד בו. זה נותן מלא כוח.
זה לא פשוט. לדבוק במשהו, גם כשלא לא תמיד נעים, לא נכון. תמיד קל.
זה כאילו לא פשוט, אבל אני תמיד אומרת, מי שרוצה חיים קלים היום, יהיה לו חיים קשים מחר. ומי שיש לו חיים קשים במרכאות היום, וגם בקושי הזה אפשר למצוא המון טוב, אז יהיה לו חיים קלים מחר, ואני אומרת, יהיה לו חיים קלים עכשיו. כי אין דבר יותר מספק מלחיות את הגרסה הזו שאתה רוצה להיות. איך אמרת? יאללה, בא לי כבר להעיף את הסיגרות, להעיף את זה, בא לי כאילו להיות מחובר לעצמי. איזה תחושה מטורפת זו שאתה, יש לך את הפיתוי הראשון ואתה עומד בו.
ואתה עומד בו, נכון.
נכון, מחר מספקת. יהיה עוד פיתוי, יהיה עוד פיתוי, אבל נכון. באותו רגע מה אתה מרגיש? אתה מרגיש כאילו מלך העולם, איזה כיף זה, זה כאילו, תחושה אילאית.
זה תחושה של אושר. קראתי לא מזמן באחד הספרים, שאנחנו תמיד מדברים אושר, אנחנו מדברים במחשבה, אני רוצה להיות מאושר, ואז כשתהיה עורך דין, תהיה מאושר, כשיהיה לך כסף, תהיה מאושר, כשאני אקנה מרצדס, אני אהיה מאושר. ואתה לא חי את, את, את הרגע הזה. האושר נמצא פה, האושר נמצא בדרך שאתה עושה, האושר נמצא בדברים הקטנים שקורים לך ביום-יום.
כן. אני חושבת שרוב בני האדם מאוד דואגים מהעתיד. הם כאילו חיים בשביל העתיד. וגם מלמדים אותנו, נכון? תלמד בבית ספר, תעשה תואר, כאילו תבנה את הפנסיה, תהיה במקום יציב וכולי. ואז באמת זה לוקח להם את ההווה. עכשיו, אם אני זוכרת, כאילו נחזור לשיחה של האמונה, שהשפע יורד, זאת אומרת, מה שאתה רוצה, אתה תקבל, אתה תקבל יותר, אז תחי עכשיו את הרגע, תהיו בהודעה על עכשיו, אז העתיד שלך מובטח. כי העתיד הזה, זה מי שאתה עכשיו, זה מי שאתה היום, לא מי שאתה תהיה, אתה לא תהיה משהו אחר אם אתה היום לא תעבוד על עצמך.
הרגע, כן, הרגעים הקטנים האלה שיש לנו בחיים.
כן, כן, כל רגע.
חוסר הבריחות האלה. זאת אומרת, אני גם דיברנו בתחילת השיחה, אמרתי לך, אחד הבריחות גם לפעמים אנשים, דיברנו גם על כסף, ואנשים שלפעמים, הם מדברים תודעת שפע, מבלי באמת לדעת מה זה תודעת שפע. זאת אומרת, עכשיו עברתי איזה משבר, מה אני אעשה? אני הייתי כזה, הייתי הולך לפקטורי, מפרק 2,000 שקל. באמת, הייתי הולך, לא משנה, אתה ביתרה, אתה במי, לא משנה.
בלי לחשוב.
בלי לחשוב. למה? כי הייתי רואה בכלי החיצוני, כמשהו שבאמת יסייע לי בכלי הפנימי. וקניתי ובזבזתי והחולצה הייתה יפה בדיוק ל-4 דקות, 5 דקות, ואחרי כביסה ראשונה כבר אין חולצה, ואתה חוזר לאותה הרגשה
מטורף.
שמשהו תקוע.
נכון.
והיום שאני מסתכל על דברים אחרת לחלוטין, אני מוצא את האושר, פעם הייתי מוצא את זה בדברים חיצוניים, כמו מותגים וכמו, בוא אני עכשיו אקנה איזה רכב, לא משנה אם עכשיו, כן יש לי, אני רוצה לנהוג ברכב יוקרתי, אז אני, היום אני כבר לא מסתכל על זה ככה, אני מסתכל על זה בצורה שונה לחלוטין, ואני כל כך שמח על הדרך הזאת, כי אני מסתכל על החיים בצורה אחרת לגמרי, ולא מזמן שאל אותי חבר, תגיד לי חן, מה קורה? ויצא לי, אני מאושר.
וואו.
זהו.
איזה כיף.
בלי לתרץ ולהסביר למה, פשוט אני מאושר. ואני באמת מאושר.
אני חייבת להגיד משהו לגבי לפרק 2,000 שקל בפקטורי. שאני אגיד לך מה הבעיה עם זה. הבעיה עם זה, זה לא זה שהלכת לפקטורי ופירקת 2,000 שקל. הבעיה שזה מאוד קיצוני. זאת אומרת שאם היית ביום רגיל, היית עושה את זה? ביום רגיל שאתה מאוזן כזה. היית מפרק 2,000 שקל?
לא.
זאת אומרת, זה אקט שהוא בריחה.
בדיוק.
אז אני אומרת, סבבה, בוא נעשה את זה, אבל בוא נעשה את זה בסטייל. זאת אומרת, נתחם את זה. בא לך עכשיו, אני לוקחת את זה למקום של אוכל. אני אומרת כאילו לנשים, אתם עכשיו באכילה רגשית, די, כפר עליי, אכלת, תעמדי מול המקרר ותאכלי את כל המקרר, ותפתחי את הארונות ותאכלי דברים שהם פגי תוקף, ותעשי את זה בצורה כזו מגילה. קחי צלחת, שימי מה שאת רוצה, בואי, כאילו, הכל הכל. תשבי בנוח, תהני כבר מהאכילה הרגשית הזו, תעשי אותה בסטייל עכשיו. למה זה חשוב? כי אתה מצד אחד נותן, נקרא לזה, תשובה או מענה למקום הבהמי הנפשי שלך. מהצד השני, כשאתה עושה זה בבחירה, יש שם עוצמה. שוב, לא משנה שאני עושה עכשיו משהו שהוא לא the best שלי, אבל אנחנו גם בני אדם, אנחנו רגישים, אז יש בזה משהו מאוד מאוד טוב לתחם רגע את הנפילה הזו. אז אין בה לך לפקטורי, אבל תתחם אותה, כי יאללה, אני קונה חולצה להרגיש טוב. אתה תרגיש טוב עם עצמך ותהיה פנוי להתמודד עם מה שאתה עובר. אז אני לא נגד הדברים האלה. פשוט לעשות את זה בצורה חכמה.
מאוזנת, נכון?
כן.
מאוזנת. יש לך עוד דבר שאני רואה שאת נוהגת לעשות הרבה.
נכון.
את לא, הגוף שלנו.
הוא לא פח זבל.
הגוף לא פח זבל. ראיתי את הסרטון עם הצ'יטוס. כן. עם הצ'יטוס של הילד. נשים, הרי גם נשים וגם גברים, הרבה פעמים אנחנו רואים שהם מתגרשים, ופתאום תראי אותם שהם מתחילים פתאום לעשות פעילות ספורטיבית, ופתאום הם...
נכון, מדהים.
גם בשביל המראה החיצוני שלהם, אבל יותר אפילו בשביל הפנימיות שלהם, ולשמור על גוף בריא. מה זה גוף בריא מבחינתך? זה אחד הכלים החשובים הגוף שלנו.
אני חושבת שאנשים לא מבינים כמה זה משמעותי להיות אדם בריא. זאת אומרת, התרגלנו בעידן שלנו, שהוא עידן מאוד תעשייתי, להיות עם כאבי ראש, עם סחרחורות, עם נפיחויות, עם גזים, עם עצירויות. זאת אומרת, זה כבר לא מוגדר כמחלה, זה מוגדר כמשהו שאתה חי איתו. אני לא ישנה טוב בלילה, סבבה, אני עם נפיחות אחרי כל דבר קטן שאני אוכלת, גם דבר בריא, סבבה. וזה לא אמור להיות ככה. הגוף שלנו הוא גאוני, יש לנו מנגנוני ריפוי בתוך הגוף, שכל הזמן מבריאים את הגוף. אבל מה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם עוצרים את כוח הריפוי, על ידי זה שאנחנו לא זזים, על ידי תזונה לקויה, לחצים, סטרס. וברגע שאנחנו קצת משנים את ההרגלים שלנו, סתם דברים קטנים, לשתות יותר מים, פחות קפה, פחות קולה, להתחיל לשלב ירקות בכל ארוחה, להתאמן, תקשיב, אני מתאמנת כל יום, זה התמכרות בריאה, הגוף מפריש דופמין, אני מרגישה שאני פורקת אנרגיות, אני עושה טוב לעצמי, אני מתחברת לעצמי, וזה פשוט לחיות בתדר אחר, באנרגיות אחרות, זה לחיות בגוף בריא, בעיניי זה הדבר הכי מטורף שיש. בטח לאנשים שהתגרשו, שהם צריכים את הכוחות כדי להרים את עצמם, זה הבייסיק, זה הבסיס, כאילו לא לוותר על זה.
זה מין איזה מעגל כזה, אתה מתאמן טוב, אתה אוכל טוב, כי נכון. אתה לא רוצה לשבור את האימון.
ברור,
אתה
ברור.
אתה אוכל טוב, אתה מרגיש כן. יותר טוב, אתה ישן כן. טוב, אתה מצליח לתפקד, כן. אתה עובד יותר טוב, עובד אתה משדר יותר לסביבה טוב. שלך שאתה...
הוא פרודקטיבי יותר. צריך להבין שזה השקעה. שאנשים יתייחסו לזה כאל השקעה. אני משקיעה בעצמי, יהיה לי יותר אנרגיה, אני אהיה יותר פרודוקטיבית, אני ארוויח יותר, אני אהיה אימא טובה יותר, אני אהיה בת זוג טובה יותר, אני אהיה הכל טובה יותר. זה שווה, זה מי שאין לו זמן היום להתאמן, ובסוף ישנם את המחיר. כאילו, כואב להגיד את זה, אבל אי אפשר, זה מכונה שכאילו בסוף היא אומרת, די, כאילו כמה אני יכולה לסחוב. אגב, זה האנשים שפתאום בגיל 50 באים לרופא, בעיות בלב, סוכר, איך זה קרה? כל השנים הבדיקות היו טובות. ברור, הגוף שלך התמודד, יש לגוף הרבה כוח, ספג, 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 וזה הריבית הריבית. בסוף בגיל 50 אתה אוכל אותה. לא יעזור.
זה גוף בריאה, נפש, נפש, נפש בריאה, וגם ההפך. הנפש כן. בריאה, הגוף מאוד בריא.
זה ביחד, הרמב״ם אומר שהרגלי בריאות, הם משנים את התודעה של הבן אדם. זאת אומרת שאני אוכלת בריא, אני הופכת להיות לי תודעה בריאה. זה הרמה, כמה זה משפיע על הנפש, זה הכל ביחד.
קשר עם הילדים שלך לאחר הגירושין. יש לפעמים, יש מצבים שבני זוג מתגרשים, הם מרגישים שהם צריכים לחפות.
נכון.
על איזה משהו שהילד עכשיו עבר. זאת אומרת שהילד לא רצה, לא היה חלק מהגירושין, לא מתגרשים מילדים.
נכון.
הם תמיד יהיו שם.
מסכימה.
ואז לפעמים הורים, מה שהם עושים, זה מחפים בצורה של, כן. לפעמים דברים חומרים, נכון. מתנות ודברים, ותישן יותר מאוחר, ובוא נלך לשם וחופשות.
נכון.
יכול יכולה לספר קצת על העניין של הילדים?
כן, לגמרי. קודם כל, ילדים זה הדבר האחרון שאתה רוצה לפגוע בהם. ונראה לי זה גם השיקול המרכזי להורים שרוצים להתגרש. יש ילדים בבית, מה עושים, איך עושים. אז קודם כל אני אומרת, בסוף הילדים שלנו גדלים לעולם שהוא לא צמר גפן. זה עולם שהם יצטרכו להתמודד בו, הם יצטרכו לעבור אתגרים, מכשולים. אז הם עכשיו צעירים והם מתחשלים בגיל צעיר. זאת אומרת, כפיתי עליהם מצב שהוא... הוא לא נורמלי לילדים, זאת אומרת, ילד רוצה לראות את אבא ואמא שלו ביחד, ואני הכי מבינה את זה בעולם. מהצד השני אני אומרת, יש לזה גם יתרונות, הם יהיו חזקים יותר, הם מה שנקרא, התחספסו מוקדם יותר, וזה רווח, זה רווח לצאת לעולם שאתה חזק ואתה עובר דברים. דבר שני, בסוף, הורים לילדים גרושים, אם ההורים מסורים, מרוויחים הרבה יותר. כי כשאני עם הילדים, כן, יש את זה, אתה רוצה להיות עם הילד שלך יותר, לתת לו יותר, להעניק לו יותר, יש תחושה שאתה צריך לפצות על משהו, במרכאות. אז הם מרוויחים אמא מאוד נוכחת, מרוויחים אבא מאוד מאוד נוכח, איזה כיף לילדים האלה. ואני יודעת שאמרתי לעצמי, שאני רוצה שילדים שלי יראו זוגיות בריאה. עכשיו, זה לא שאנחנו בית שרבנו בו, וזה באמת, אני ממש הקפדתי לאורך כל השנים, גם כשהייתי נשואה, לשמור על סטייל מסוים, ולא לרדת נמוך, כאילו, אין מצב שילדים שלי יראו אותי רבה, אני לא מוכנה לזה. ויש לזה מחיר, יש לזה מחיר באיזשהו מקום, אבל היה שלב שאמרתי, אני לא רוצה שילדים שלי רק לא יראו אותי רבה, אני רוצה שילדים שלי יראו זוגיות בריאה, אני רוצה שילדים שלי יראו אהבה, אני רוצה שהם יאמינו באהבה, זה כאילו ברמה הזו שאמרתי, וואי, אני אפילו מתגרשת לא רק בשבילי, גם בשבילם, וזה ממש חלום שאני רוצה להגשים להם, שהם יראו אותי אמא מאושרת, שמחה, בזוגיות טובה, שנכון, סבבה, פרק א' לא הצליח, אבל תמיד יש הזדמנות שנייה, לא לוותר,
שהרבה ערכים שאת מנחילה להם.
כן, מגיל מאוד צעיר. כן.
ואת עושה את זה גם בדוגמה שלי.
ואני משתדלת, אני חייבת להגיד שאני פחות בחומר עם הילדים שלי, באמת, תבוא אליי הביתה, חדר ילדים סטנדרטי, אני יכולה לספור על היד שלי כמה ספרים יש, כמה בובות יש, אני לא קונה הרבה משחקים, אני גם המון תורמת, מזיזה, כי הם מקבלים מתנות וכזה, ואני יותר משקיעה בזמן איכות, בלהיות איתם, פשוט להיות איתם בתשומת לב מלאה, שבעיניי זה הדבר הכי חשוב שיש לילד, לקבל כאילו את האהבה הזו, זה יכול להיות הרדמות שנמשכות שעתיים, ואנחנו בצחוקים במיטה, ועושים תודות וכזה, ולהזמין חברות, ופשוט להיות נוכחת איתם, בנוכחות מלאה.
מהמם.
כן.
סביבה מקדמת.
אני, וואו, סביבה מקדמת.
סביבה מקדמת, אחד הדברים החשובים, לא רק לאנשים גרושים.
לכולנו.
אני אמרתי גם לעצמי, יום אחד בחיים שלי, אני לא אשאר במקום שלא טוב לי.
מושלם.
זוגיות, חברים, לא משנה. איפה שלא טוב לי,
מקסים.
אני לא אהיה.
מדהים.
זה לוקח זמן, זה לא בא
נכון,
ברגל.
נכון, זה לא בא על הנעלן.
זה עבודה.
אבל זה חשוב.
מה את אומרת על סביבה מקדמת?
קודם כל, לי היו המון חברות שנפרדתי מהן אחרי שהתגרשתי. נשמע מוזר, אבל פתאום אתה ברגעים קשים מגלה מי החברים שלך. והבנתי גם שלא בא לי הרבה חברות, בא לי משהו מדויק. זאת אומרת, בא לי סביבה מדויקת, וממש כאילו החברות הזו עוד נוצרה לפני שהתגרשתי, אבל היא יותר נקרא לזה דויקה. יש לי היום סביבה מנצחת, כאילו אנחנו חבורה, אנחנו יוצאות עכשיו לסופש ביחד.
ראיתי בסטורי בבוקר.
אני לא יודעת מה הייתי עושה בלעדיהן, אמיתי. כאילו את כל הגירושים שלי עברתי איתן. זאת אומרת, הם ממש היו העוגן שלי, הכל, כאילו הכל אני משתפת אותה, מספרת להן, מבחינתם אני השראה, באיך שהתגרשתי, זאת אומרת, מסתכלות עליהן ואומרות לי, וואו, מזל, כאילו, איך עשית את זה כזה? אז זה לא שאני נופלת עליהן, אבל הן יודעות מה אני עוברת, והן איתי ביחד, וזה פשוט מדהים, סביבה שמרימה לך, ואוהבת אותך, ורוצה שיהיה לך טוב, כמה כוח זה נותן, כמה אנרגיות, כי אנחנו תמיד אומרות, אנחנו נפגשות כדי להיטען, כדי לקבל כזה זריקת עידוד לחיים. אפילו יותר מעידוד, כאילו אנרגיה, טירוף, כזה.
איך
יצרנו את זה?
לא, איך יצרתם את זה? איך את גם אשת עסקים, וגם אמא, וגם חברות, וגם מתאמנת, ועושה כל כך הרבה דברים.
נכון.
יש לנו 24 שעות בינתיים.
נכון, מסכימה.
בעולם הזה. איך עושים את זה?
אני חושבת שבגלל שאני בן אדם מאוד אנרגטי, אז מה שנגיד לבן אדם רגיל לוקח חודש, אני יכולה לעשות בשעה, באמת. כי הפוקוס שלי מאוד מאוד חזק, אני מאוד מפוקסת, אני תמיד הולכת על הפרטו. אני חיה חיים של פרטו. זאת אומרת, אני יודעת להגיד לעצמי, מה זבל, סליחה על המילה, זאת אומרת, מה לא שייך, ופשוט להעיף את זה. לעשות מיקור חוץ, לקחת עזרה, אני מאוד שומרת על האנרגיה שלי, ואני יודעת להיות במקומות, איך אמרת, אני לא אהיה במקום של, לא של סביבה לא טובה. זה אותו דבר במשימות, כאילו אם אני עכשיו עושה משימת פרך, שהיא לא נכונה לי, שהיא גוזלת לי אנרגיה וזמן, וזה לא רלוונטי שאני אעשה אותה, אני אוציא אותה החוצה. אני מאוד מאוד אוהבת מיקור חוץ, באמת, בכמה שיותר דברים. ואז נשארות האבנים הגדולות, ושם אתה שם את האנרגיה. מערכות יחסים זה אבן גדולה. אנשים שהולכים איתך דרך, שאתה יכול לספר להם דברים, שאתה יכול להישען עליהם, שהם יכולים להישען עליך. זה, אומרים שמערכות יחסים זה המנבא אושר הכי, נראה לי מקום ראשון כאילו, ששואלים אנשים, מה מדד האושר שלכם? אז ראו שאנשים שיש להם מערכות יחסים טובות, הם מאושרים בפער על אנשים שאין להם.
שזה דבר שהוא מאוד קריטי. כן. גם בגירושין וגם, וגם נכון. לא בגירושין.
נכון.
כן, סביבה מקדמת, אני מסכים. תגידי.
וזה גם בפינצטה, לבחור את זה כמו זוגיות. לא כן. להכניס כל בן אדם לחיים. באמת, בפינצטה.
גם אם זה אומר לוותר על, על מערכות יחסים לפעמים?
חד משמעית. זה, אני ויתרתי על המון מערכות יחסים, שהבנתי שהן לא מדויקות לי. שחררתי, דרך אגב, גם הצד השני שחרר די בקלות, ואז גם אתה מבין שוואלה, כאילו, זה באמת סתם.
כן, שאולי זה לא היה צריך לקרות, אולי זה לא מדויק, אולי זה לא מתאים.
זה הגיע עד לאותו רגע, וזהו, ואנשים הולכים, ואנשים באים, והכל טוב.
ואלה החיים.
כן, נכון.
אני רוצה, לפני שאנחנו נסיים שלנו עוד כמה דקות, אני רואה, אני רוצה שאותך, במילה, אני אתן לך כמה מילים ותגידי לי...
טוב, אני לא עונה במילה, אבל סבבה.
אין בעיה, בסדר. זה באמת לא יהיה במילה. מה החלום שלך?
וואו. אני חושבת שאני חיה היום את החלום. זאת אומרת, החלום שלי זה להמשיך להיות ככה, בתדר הזה, בתדר פתוח, מקבל, מאמין, אפילו הייתי אומרת קצת תמים. כי אני אוהבת לצבע את החיים בוורוד. אני מאוד אוהבת, כי אני אומרת, מה זה משנה? כאילו, גם אם החיים קצת שחורים, בוא נצבע אותם בוורוד, זה כאילו יותר משתלם. זה להיות חכמה ולא צודקת. אז זה להמשיך ככה. אני כן רואה אותי משפיעה בעוד... הרבה יותר כאילו תפוצה רחבה, ומגיעה כזה לכל בית בישראל, ויש גם איזה משהו על הפרק שאני לא יכולה עדיין לשתף, אבל זה משהו שבהחלט...
עשי לנו ספוילר.
זהו, אז... כשיחתם החוזה, אני אשתף את זה, ביג טיים. אבל קיבלתי הצעה מאוד רצינית, בעקבות הקרישים, הצעה מטורפת, שהיא... בוא נגיד שבעקבות ההצעה הזו, תוך שנה, לדעתי כל המדינה מכירה אותי.
וואו.
כן, אוקיי. כן, משהו מאוד רציני, מאוד אוקיי. גדול. אני רוצה שזה ייחתם, כדי שאני אוכל לשתף.
הלוואי, קודם כל בעזרת השם.
כן, בעזרת השם. אבל אני יודעת שאם זה הגיע אליי, לפתח שלי, זה לא הגיע סתם. זאת אומרת, אני בן אדם שרוצה להשפיע בהכי גדול שאפשר.
מה זה בעינייך להיות משפיענית?
זה לגרום לבן אדם לזוז. לגרום לבן אדם לעשות משהו לעצמו, שינוי, מהדברים הכי קטנים, ועד דברים גדולים גם. זה בעיניי, להשפיע. וכשאתה זז, אז אתה הופך להיות כלי לשפע, אתה בתנועה, אתה יכול לקבל.
מדהים.
כן.
זוגיות בריאה.
חלום.
מה זה בעיניך זוגיות בריאה?
וואו, טוב, אני אגיד את זה מהניסיון בזוגיות הקודמת. קודם כל זה להסתכל אחד על השני בהרצה. זאת אומרת, לאהוב אחד את השני, לאהוב את מי שאתה, את הנשמה שלך. אתה מבין למה אני מתכוונת? זאת אומרת, זה הרבה מעבר לפרמטרים של, אוקיי, שיהיה חתיך, חמוד, מצליח, עם חוש הומור. לא, לא. זה להכיר את הבן אדם, את העומק שלו, ולהגיד, וואה, אני מעריצה את הנפש הזאת, הנשמה הזאת, נשמה כאילו גדולה. זה אחד, כי אני חושבת שזה בסיס, של אם אני מעריצה את הגבר שלי, באוטומטית זה יהפוך אותי לאישה הרבה יותר טובה. כי אני אתפוס ממנו, אז אני ארצה להיות איתו, ואני ארצה להעניק לו ולתת לו וכו'. הדבר השני, זה להפוך את הזוגיות למקור של עוצמה. להבין שבסוף הזוגיות יכולה להטיס אותנו, כי רגע של אהבה זה הרגע הכי חזק שיש. וכשאני אוהבת ומאוהבת ונאהבת, אז מבחינתי השמיים הם לא הגבול. זה כזה כמו דיסני, כמו אגדה, זה ליצור חיים של אגדה, בתכלס. אז להפוך את הזוגיות למקור של עוצמה, להיות זוגיים. להיות זוגיים זה באמת להבין שבסוף רוצים את הביחד. זאת אומרת, אי אפשר ליצור את העוצמה הזו אם אין את הזמן ביחד. הרבה אנשים פשוט המרוץ, מרוץ החיים, קרייריסטיות, קרייריסטים. הזוגיות נדחקת. אז אם אתה לא תשים את הזוגיות שלך במקום הראשון, זה לא יעזור כמה תהיה הרצה ותהיה אהבה. פשוט לא נשקע את הגינה הזו, הפרחים בסוף יבלו. זה לא יחזיק מעמד. אז להבין שהזוגיות דורשת השקעה. אבל שוב, לא מתוך מקום של עבודה קשה. אני רוצה להיות שם, בא לי להשקיע.
טבעי גם, שתבוא באופן טבעי, כן. שלא תצטרכי להתאמץ בזה.
נכון, נכון.
להכיר
נכון.
את הנפש של הבן אדם, כן. את העומק שלו. זה כן. הדברים, השיחות הקטנות האלה באמצע נכון, הלילה.
נכון.
זה הקשר האמיתי.
אני מסכימה. כן, זוגיות כזו, חברות, שותפות, כזו. כזה, זה בגדול.
השאלה האחרונה שלי, או הבקשה האחרונה שלי.
אוקיי.
שומעים וישמעו אותנו הרבה אנשים שעומדים לפני גירושין.
כן.
באמת בצומת דרכים, הגדרת את זה יפה.
נכון.
אני רוצה שתתני להם איזה מסר ממך, מחזק כאחת שממשבר לצמיחה, רוח הצמיחה אבל.
אני חושבת שכשבן אדם מבין שהוא בא לחיים האלה כדי להתפתח ולעבור שיעורים, הוא יכול להסתכל על כל המסע שלו, שהוא הגיע עד לצומת הזו, כסוג של תהליך שהוא היה צריך לעבור. הכל מדויק. אני יודעת שהשיעורים שאני עברתי עם הגרוש שלי בנו אותי, את מי שאני היום, זה היה חתום שהייתי צריכה להביא איתו שתי ילדים. ויש משהו בלהשלים עם מה שהיה, ולקבל שזה מה שהיה צריך להיות, שהכל מדויק, זה עוזר לך, זה מפנה אנרגיה להסתכל קדימה. שהשלב הבא בחיים שלך יהיו הרבה יותר עוצמתיים, הרבה יותר חזקים, זה הזדמנות להיוולד מחדש. ולצערי הרב, רוב האנשים לא מקבלים את ההזדמנות הזו, רוב האנשים מגיעים לגיל 60-70 ואומרים, החמצתי. הרי אנחנו לא נתחרט על דברים שעשינו, אנחנו נתחרט על דברים שלא עשינו, אז תעשו.
מדהים. איפה אפשר למצוא אותך, מי שפחות מכיר, יש את האינסטגרם?
אפשר גוגל, מזל כהן, יש שם גישה לאינסטגרם, לפייסבוק, גם לי יש פודקאסט, אמנם פודקאסט סולו, אבל גם מלא פרקי רוח שהתארחתי, וחופשי, בואו, יש מלא תוכן, מלא ערך. אני כאן.
מדהים, מזל. היה לי תענוג, היה לי מאוד כיף.
תודה, גם לי, הפרק מעולה.
בשעה הזאת. תודה על הערך, תודה על שהקדש לנו את הזמן. תודה שבאת, אני מעריך אותך מאוד, ומעריך את הדרך שאת עושה, שתצליח, אנחנו מחכים לשמוע בשורות טובות גם לדבר הבא שיש לך, החלום
כן,
הגדה,
משהו,
מה שבפתח.
כן, בעזרת השם.
שתצליחי, תעשי חייל ותמשיכי,
אמן.
רק ליהנות מהחיים.
תודה, תודה רבה גם אתה.
תודה.